בסעיף י"ב, נכון? בפעילה סעיף י"ב. אוקיי. הרואה מחמת תשמיש שלוש פעמים אסור להשותה, אף אם אינו רוצה לבוא עליה, אלא אם כן רוצה להשותה על ידי שליש, ולא ילך אצלה אלא בעדים. טוב, אז כאן אנחנו מגיעים למצב הזה שכמו שאמרנו, אישה שרואה מחמת תשמיש שלוש פעמים, אז בעצם אסור לה להמשיך לחיות עם בעלה, נכון? אז באופן עקרוני ההלכה היא שתתגרש, תתגרש, שלא מותרת לבעל אחר, לא מותרת לבעל אחר, כמו שראינו בתחילת הסימן. השאלה היא מה קורה אם הבעל אומר, אני לא, בסדר, לא רוצה לגרש אותה, אני אוהב אותה, אנחנו חברים טובים, גם ככה אנחנו רוצים להישאר ביחד, ובסדר, אז לא נשמש ביחד. השאלה אם הדבר הזה מותר או אסור. אז פה אומר השולחן ערוך, אסור להשותה, אף אם אינו רוצה לבוא עליה. למה? בגלל שחזקה, בסופו של דבר, ברגע ששני בני זוג שהיו רגילים במשך כל השנים להיות ביחד ביחסי אישות, אז להשאיר את זה בצורה כזו בלי יחסי אישות זה מאוד מאוד קשה. הדרך היחידה שכן אפשר זה אלא אם כן רוצה להשותה, סליחה, על ידי שליש, ולא ילך אצלה אלא בעדים. זאת אומרת שם היא תהיה במקום אחר, כן? סליחה, לא, זה אפילו אם היא לא תהיה במקום אחר. אפילו אם היא לא תהיה במקום אחר, אלא היא נמצאת בעצם באותו מקום, נניח באותה חצר, באותו זה, אז, והוא בעצם נותן לה את הפרנסה שלה, את המזונות שלה, את הכל, על ידי שליש, על ידי מישהו אחר, ולא ילך אצלה אלא בעדים. זאת אומרת, לא, שלא תהיה בעיה של ייחוד או משהו כזה, רק אז הדבר מותר. השח מביא פה בשם המערם, המערם פוד, ותראו בסעיף קטן למדבב, וכתוב בתשובת מערם פוד וסימן יוד, דהיך שנפרדו זה מזה, שאינו דר בשכונתה, אין צריך עדים, ואין לך סהדי יותר מזה שמרוחקים הם. כן? אז כבר לא צריך שהוא יבוא אליה בעדים. אבל כל עוד הם גרים באותה שכונה, שכונה הכוונה היא לא רמת שילו. שכונה בלשון הגמרא הכוונה היא שלושה בתים כמדומני. שלושה בתים. אז כל עוד הם גרים מאוד מאוד קרוב, אז כאן זה רק על ידי שליש ועדים, אבל אחרת לא צריך עדים. עכשיו כותב השח עוד דבר, כותב שם בסוף וכתב עוד שם, אמר רמפודווה, דאם לא קיים פריה וריביה, כופין אותו להוציא. כן? כופין אותו להוציא מכיוון שיש עליו חיוב, חיוב של פרו ורבו. השאלה היא האם באמת למעשה אנחנו עושים כזה מין דבר, ואנחנו נכפה עליהם להוציא כל עוד הם לא קיימו פירה ורבייה. אז הפתחי תשובה מפנה אותנו לתחילת סימן אבן, לתחילת שולחן ערוך אבן העזר, שם בסימן א' כתוב זה, הרמ"א מביא בשם הריב"ש, שבזמן הזה אנחנו לא כופים על ענייני הזיווגים. אוקיי? שם מדובר למשל על מצב שכזה, שאדם רוצה להתחתן עם אישה עקרה, אישה שלא מסוגלת להוליד ילדים. למה? כי יש לה הרבה כסף, או שהיא יפה או משהו כזה. היא לא מסוגלת להוליד ילדים. האם בית דין יכפו עליו לא לשאת אותה? התשובה היא לא. אנחנו לא כופים בזמן הזה על ענייני הזיווגים. למה לא כופים בזמן הזה על ענייני הזיווגים? שני הסברים נאמרו לזה באחרונים. הסבר אחד, הגמרא בבא בתרא בדף סמך. אומרת שמה רבי ישמעאל בן אלישע, רבי ישמעאל כהן גדול אמר, מיום שפשטה מלכות הרשעה, מלכות רומי, שגוזרת עלינו גזרות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצוות, דינו שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו, עליו השלום, קלה מאליו. זאת אומרת, בגלל הגזרות הקשות של מלכות רומי, אז בעצם עדיף שאנחנו לא נוליד ילדים, מאשר שהילדים האלה יוולדו וימותו על ידי הגוי. זה מעין העצה של אמרם בזמן מצרים, כן? אז ככה אומר משמעל לי שככה היינו צריכים לעשות. אלא מה? אנחנו להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. טוב, אז בסדר, אז ממילא אומרים האחרונים, טוב, אז זה לעניין שאנחנו לא מונעים מעם ישראל להתחתן ולהוליד ילדים. להכריח אותם להוליד ילדים, זה ודאי שלא נעשה. כן, הצד השני. אז אחרי אנחנו לא קופים. אבל טוב, השאלה היא באמת, על מה רבי ישבן אלישע דיבר. היום זה גם שייך. בחור זה לא שייך, מה אנחנו נגיד כזה מדבר שהגזרה של רבי ישמעאל בן אלישע שייכת, לא מסתבר. אבל יש כאן עוד טעם שאומר הריב"ש בעצמו, שם בסימן ט"ו. הוא כותב ככה, למה בית דין לא כופים בענייני הזיווגים? שאומר, אם בית דין ירצו לחוף על זה, אז הם יצטרכו לחוף על כל המקרים שיש. מה זה כל המקרים שיש? כולל בת תלמיד חכם לעם הארץ, וקטנה לדול, ועוד 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 ועוד. ואז מה יקרה? ואז תרבה הקטטה והמחלוקת. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה היא מאוד מאוד, יש פה משמעות מאוד מאוד חשובה. בית דין צריכים לדעת לבחור על מה נלחמים ועל מה לא נלחמים. יש דברים מסוימים שבהם אתה צריך לעשות חשבון ישר וטוב, האם שווה לך להילחם או לא שווה לך להילחם, מה הרווח ומה ההפסד. זה לא הולך רק לפי הטקסטבוק, כן? כתוב שקופים אז קופים ראש בקיר. לא, צריך לבדוק את הדברים האלה. זוכר לפני כמה שנים טובות הייתי אצל רב זלמן נחמיה גולדברג בבית ההוראה שלו בימי חמישי, והיה שם איזשהו דיון בין כמה אחיות ואח לגבי הירושה של ההורים. והסיפור שם היה עם איזושהי דירה שהאח במשך כל הזמן היה גר שם באיזושהי צורה, ואז אחרי זה הוא הלך בקיצור הוא די לקח אותה לעצמו. והאחיות דיברו על זה שצריך לעשות איזושהי חלוקה מסוימת, והאח הסכים שצריך לעשות איזושהי חלוקה, רק השאלה הייתה איך בדיוק מתחלקים. והם ישבו שם ודיברו, ורב זלמן נחמיה ישב שם וככה עשו את הדיון יחד איתו ואיך לחלק והכל. ואז אני רואה פתאום אחד יושבים שם הרבה אנשים מהצד כדי לראות את כל העסק, וישב שם איזשהו דיין אחד, והדיין פתאום ככה אומר, רגע, אבל זה ירושה, ירושה הולכת לבן, ירושה הולכת לבן, לבנות לא מגיע כלום. אני רואה את רב זלמן נחמיה מסתכל עליו, משתיק אותו וממשיך הלאה, כאילו סתמן לו וממשיך הלאה. זה הפל. אבל באותו רגע הבנתי, הרי מה הנקודה היא כזאת, ברור, זאת ההלכה היבשה, זה נכון, אבל ברגע שהאח הסכים לזה, כן, וככה הם הגיעו למצב שבו הם יכולים להגיע ביניהם לאיזושהי הסכמה ושלום. עכשיו, זאת לא הייתה משפחה כזאת של שכולם אנשים יראי שמיים, וברגע שיגידו להם זאת ההלכה אז גמרנו, מיד כולם ישתתקו. זה לא, בכלל לא היה ככה. היה שם גם חלק מהאחיות לא דתיות בכלל והכל. וכבר הגיעו לאיזשהו דבר של שלום. אז אם עכשיו היו מביאים את ההלכה הזאת, בשנייה שהאח היה שומע את זה, הוא היה קופץ על זה כמוצא שלל רב, והמשפחה הזאת הייתה מתפרקת. בסדר, הרבה פעמים גם בתור דיין צריך לדעת להיות חכם, לא רק צודק אלא להיות חכם. בסדר? אז זה גם הנקודה פה. אנחנו לא קופים על ענייני הזיווגים, מכיוון שבסופו של דבר זה לא שווה. זה לא שווה לנו. אז מה זה אומר? זה אומר שמלכתחילה, אם אדם בא לשאול אם לעשות כזה דבר או לא לעשות כזה דבר, די שנגיד לו, אל תעשה כזה דבר. אתה צריך לדאוג לפורבו. אבל אם כבר אדם עשה את זה, אז בית דין לא יכפו עליו להוציא אותו מאשתו. בסדר?
שאני מבין, כי ההלכה אומרת שצריכים לכפות עליהם, כן?
כן.
אז זה לא חידוש שצריכים לדאוג שלא יהיה קטטה ושלום, זה לא משהו שהגיע עכשיו.
כן, זה נכון, אבל הכוונה היא מה שאומר הריב"ש, זה שבעצם כל עוד, אתה יודע, יש לך בסך הכל, רוב רובם של האנשים באמת מקיימים את ההלכה כמו שצריך. יש אחד או שניים שאצלם צריך לעשות כפייה כדי לפתור את הבעיה של פרו ובו, בסדר, אז בית דין יכפו. אבל אם יש לך, אני יודע מה, 30%, 40% מהאנשים שלא עושים לפי הלכה, מה תעשה? תפרק 40 משפחות? 40% מהמשפחות? זהו. טוב, אוקיי. הלאה. אנחנו בסעיף י"ג. הבועלת הבתולה כמה פעמים וראתה דם מחמת תשמיש. לעולם מחזיקינן שהם דם בתולים, עד שתשמש פעם אחת ולא תראה דם מחמת תשמיש. ואם אחר כך תראה 3 פעמים מחמת תשמיש, הוחזקה להיות רואה דם מחמת תשמיש. אומר הרמ"א, ואפילו אם לא פסקה לראות פעם אחת, אם אין לצר כלל בתשמיש, הרי היא ככל הנשים, ולא תלינן בדם בתולים. טוב, זה בעצם זאת הלכה, זאת כולה מאוד מאוד גדולה ביחס לאישה שרק עכשיו מתחתנת, אישה בתולה שמתחתנת. הרי בבילת מצווה אז היא רואה דם, נכון? ויכול להיות שהיא תמשיך לראות דם עוד פעמיים, שלוש, ארבע. אנחנו לא באים ואומרים שהיא רואה מחמת השמיש. למה? אנחנו אומרים, כנראה זה דם בתולים. דם בתולים זה דם פצע, ואנחנו תולים בזה. השאלה היא, ממתי אנחנו מתחילים לחשוש לרואה דם מחמת השמיש? זו בעצם השאלה. אז מה שאומר הבית יוסף, פוסק פה גם בשולחן ארוך, שהכלל הוא שרק אחרי שהיא שימשה פעם אחת ולא ראתה דם, אז אנחנו אומרים, טוב, אז נפסק דם הבתולים, מכאן ואילך הפעם הבאה היא כבר צריכה לחשוש לרואה דם מחמת השמיש. עכשיו בעצם רואים בבית יוסף, אם יש לכם שם, אם תהפכו רגע אחורה, הבית יוסף מביא לזה מקור ומביא לזה שני מקורות. מקור אחד שהוא מביא זה מהתוספתא, אולי תעזבו, אני אגיד לכם את זה בעל פה. אומר, הבועלת הבתולה וראתה אדם בשעת השמיש, נראית אפילו כמה פעמים אין מחזיקין אותה ברואה אדם מחמת השמיש, דלעולם תולים בדם בתולים. מדתניה בתוספתא פרק ת' דנידה, כולן בשפופי שפופרת לא רואה מחמת השמיש, חוץ מן הבתולה שדמיה טהורים. זאת אומרת, מה הכוונה על כורחה ברואה אדם מחמת השמיש שלוש פעמים? אז באישה אחרת כן הייתי צריך בדיקת השופרת, בזו לא. זה מקור אחד. אומר, ויש עוד ראיה לדבר מדגרסינה פרקמה דנידה, תנן התם, תינוקת שלא הגיע הזמן לראות וניסית, בית שם אומרים נותנים לה ארבע לילות, ובית הלל אומרים עד שתחיה המכה. אמר רב גידל אמר שמואל, לא שנו אלא שלא פסקה מחמת השמיש. אבל פסקה מחמת השמיש, כלומר, היא הפסיקה לראות באחד התשמישים, וראתה תמאה. וכתבו התוספות שלא פסקה מחמת השמיש, הכוונה היא שכל פעם שמשמשת רואה אפילו תשמיש מופלג, חודש או שלושה חודשים, הווה דם בתולים וטהור. עכשיו, הבית יוסף בעצמו התלבט בזה. הוא אמר, יכול להיות, היה מקום להגיד, שאולי הדין הזה הוא באמת דווקא בתינוקת שלא הגיע הזמן לראות, הרי על זה מדברת המשנה. תינוקת שלא הגיע הזמן לראות וניסית, בית שמה נותנים לארבע לילות, בתי לא אומרים עד שתחיה המכה. אז אנחנו מחכים עד שזה. אבל לעומת נערה או בוגרת שכבר הגיע הזמן שלה לראות, מי אומר אולי שמה באמת אנחנו לא נתלה? אולי שמה באמת אנחנו נגיד שלא משנה, ברגע שהיא ראתה, כיוון שכבר הגיע הזמן שלה לראות, אז אולי באמת יש חשש של וסת או של רואה מחמת השמיש, חשש שממלא ונופצת, נכון? אז זה אומר הבית יוסף, אומר הבית יוסף, והשת לדידן בכולו אין לה אלא בעילת מצווה. הרי אנחנו מתירים אותה רק בעילת מצווה, אחרי זה צריכה לפרוש מבעלה. מכל מקום, לעניין שלא להחזיקה ברואה דם מחמת השמיש, כיוון דחזינן, דאיקה בתולה באלמה, שיש איזושהי בתולה כזאת, בכל שלא פסקה מחמת השמיש, מחזיקין הלאומידינה בדם בתולים, כיוון שמצאנו כזאת אחת, באחיסגי למייל אף לכולו בתולות, אף להגיע הזמנה וראתה לעניין שלא להחזיקה ברואה דם מחמת השמיש. כולה עצומה. מספיק שיש איזושהי בתולה כזאת, אפילו שהיא תינוקת שלא הגיע הזמן לראות, כדי שאני אגיד שכל הנשים הבתולות, גם כן, אני תולה אצלם בדם בתולים, כל עוד הם לא פסקו ואני לא אומר שהם רואים מחמת השמיש. אבל סמך מה? איך הוא עושה כזה מין דבר? מסביר על זה הבית יוסף, כיוון דרובה מסייע לה, דהה רואות מחמת השמיש, הוו מיעוטה דמיעוטה. זאת הנקודה. כיוון שהסיפור של רואה מחמת השמיש הוא מאוד 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 נדיר, לכן כל תלייה מסוימת שאני יכול לתלות ולהגיד שזה לא רואה מחמת השמיש, אני תולה. אז אם מצאתי אחת כזאת שאני יכול לתלות בדם בתולים, אז אני תולה כל בתולה ברואה מחמת בתולים. כך הוא כותב. רק הנקודה היא שבסוף, בסוף, בסוף הדברים שלו, הוא כותב ככה. וכמו שכתבתי, כך נראה לי, אלא דמסתפינה להתיר אלא אם כן יהיו ידיים מוכיחות שהוא דם בתולים. זאת אומרת, אחרי כל הדבר הגדול, שהוא אומר שכל עוד היא לא פסקה מלראות, אנחנו תולים את זה בדם בתולים, אומר הבית יוסף, אני עדיין מפחד להתיר, עד שיהיו ידיים מוכיחות. וזה בעצם מה שאומר הרימה. הרימה מביא בשם המערם פוד את הידיים מוכיחות. מה זה ידיים מוכיחות? אומר הרימה, אפילו אם לא פסקה לראות פעם אחת, אלא היא עדיין כל פעם רואה, אם אין לצער כלל בשעת תשמיש, הרי ככל אנשים ולא תלינה בדם בתולים. כדי שאני אוכל לקלוט בדם בתולים, אני צריך צירוף של שני דברים. א', היא לא הפסיקה לראות את דם הבתולים, ב', היא גם מרגישה כאב. אז הכאב הזה, אני אומר, זה כנראה הכאב של קרום הבתולים שעדיין נקרא. ברור? רק בצורה הזאת אני יכול להקל. איך פוסקים למעשה? האם פוסקים ספרדים שפוסקים כמו השולחן ערוך, או בואו לא נחלק את זה כרגע לאשכנזים וספרדים, אבל האם באמת צריך את הידיים מוכיחות האלה, האם צריך גם את הצער, או שמספיק שהיא לא הפסיקה לראות דם? אז פה הבח מקל, מעניין, בדרך כלל הבח הוא זה שמחמיר, פה הבח מקל כמו השולחן ערוך, הוא אומר מספיק שהיא לא פסקה מלראות דם, לא צריך הרגשה של צער, אבל השח והטז כן פוסקים כמו הרמ"א, שצריך גם את הצירוף של הצער. בסדר? רק אז אפשר לקלוט בדם בתולים. אומר הפנים מאירות, הפתחי תשובה מביא אותו, כן? שלמרות שאנחנו תולים בדם בתולים, כל זה רק לעניין שאני לא מחשיב אותה לרועה מחמת תשמיש. אבל האם היא צריכה שבעה נקיים? ודאי שהיא צריכה שבעה נקיים. ברור שהיא צריכה שבעה נקיים על כל פעם שהיא רואה דם בתולים. בסדר? היא טמאה והיא צריכה, רק יש כולה, שאותה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, בסימן קוף צדיביו, לגבי ממתי מתחילה את השבעה נקיים, האם היא צריכה לספור 5 ימים או 4 ימים, הרי שם מהשולחן האור כותב שהיא צריכה לספור רק 4 ימים, והרמ"א מביא בשם תרומת הדשן 5 ימים, כן, בגלל החומה של תרומת הדשן, אז בדם בתולים החומה הזאת לא קיימת. אז אישה שרואה בגלל דם בתולים, מספיק שהיא תחכה 4 ימים, ואז תעשה את הפסק הטהרה והשבעה נקיים. בסדר? אבל ודאי וודאי שאישה כזאת שרואה דם בתולים, צריכה לספור. יש הבדל בין אם היא רואה את זה בביאה, או שהיא רואה את זה על ידי בדיקה של רופא או משהו כזה, שפצע אותה בקרום הבתולים. זה משהו שלא מצריך למיטב זיכרון. רק אם זה בדרך ביאה. בסדר? אוקיי, הייתה לי פה עוד נקודה אחת, כן, חוות דעת, מאוד מאוד חשוב. מה קורה עם האישה הזאת בפעם הראשונה, לא ראתה, בביאה הראשונה, ביאת מצווה, היא לא ראתה, או שהיא לא בדקה את עצמה, אומר חוות דעת, היא כבר לא תולה יותר בדם בתולים. וזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, לכן חשוב כשמדריכים חתנים, להגיד לכלה שתבדוק, לחתן ולכלה שיבדקו את עצמם. בגלל שאם עכשיו היא לא תבדוק ובפעם הבאה היא כן תראה, אז לפי חוות דעת היא צריכה לחשוש לרועה מחמת תשמיש. אוקיי? אז זה דבר שצריך לזכור אותו, לקחת אותו בחשבון. טוב, אומר החתם סופר, עוד הערה אחרונה שקשורה לסעיף הזה, אם האישה הזאת מרגישה הרגשה של פתיחת פי המקור, או אפילו רק זיבת דבר לך, אפילו שהיא לא פסקה לראות דם מחמת בתולים, ואפילו שעדיין יש לה צער, אבל יחד עם זה היא גם מרגישה הרגשה של יציאת הדם, ודאי וודאי שאנחנו נחמיר להחשיב אותה לרועה מחמת תשמיש. כן? פה זה ודאי, כי יש פה הרגשה. יש פה הרגשה שמלווה את זה. אז יש פה פתחי תשובה, דן בזה, האם היא נאמנת להגיד כזה דבר, לא נאמנת להגיד כזה דבר. הרי אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בתחילת הסימן, על אישה שאומרת לבעלה, אני רואה מחמת תשמיש, למה שנאמין לה? אולי נחשיב אותה, נחשוב שמה ינה נתנה באחר. אז שמה הוא הביא בשם השיבת ציון, בנו של הנודע ביהודה, שזה מילת דוד עלי גלוי, הרי אפשר לבדוק את זה על ידי שופרת, פה הרי אפשר לבדוק על ידי שופרת, כי הרי אם זה דם בתולים, אי אפשר לבדוק. קיצור, הוא מתפלפל סביב הנושא הזה. אוקיי? אבל זה בגדול העניין. טוב. מי שיוצא דם ממנו דרך פי האמה ושימש, האישה תולה בו, ואין לכמן סימן קופצדי, האישה יכולה לתלות את הראייה שלה בפצע שיש לבעלה בפי האמה. עוד פעם, אנחנו תולים במה שאפשר, ממש. זה, כיוון שזה מאוד נדיר, אז תולים גם בדברים כאלה. וסעיף י' ד', אישה שיש לה מכות ופצעים שאינה יכולה לטבול, הכוונה היא שמאוד כואב לה, מאוד כואב לה לטבול, יש לה, אני יודע מה, איזשהו פצע, ומאוד קשה לה להיכנס לתוך המים עם זה, תצא מתחת בעלה כדי שלא יתבטל מפריה וריביה. תראו עד איפה זה מגיע. בסדר? טכנית היא לא יכולה לטבול. לכן דרך אגב, מאוד מאוד חשוב לדאוג לזה, שהמקווה יהיה שהמקווה יהיה בנוי בצורה שהיא טובה והגיינית, ושהמים שם יהיו מים חמים כמו שצריך. אנחנו חושבים על זה, כאילו, בסדר, בתור ראש של גברים, מי חושב על זה בכלל? אבל דשא כזה יכול להשפיע אם האישה הזאת תטבול או לא תטבול. אז צריך לקחת את זה בחשבון. בסדר? עד כאן לסימן קוף פי זין, ועכשיו אנחנו עוברים לסימן קוף פי חס, בעזרת השם. תביאו בשבילך התחלה חדשה.
הרב, שמה קרה
מקרה
של
רואה
מחמת תשמיש?
מה?
הרב, שמה קרה?
על מקרה של רואה מחמת תשמיש. אני לא שמעתי על זה, אבל זה לא ראיה. אני לא... לא, אני לא שמעתי על זה. זאת אומרת, שמעתי רבנים אחרים שמדברים על זה, כאילו על התופעה. יש כזה דבר, אבל...
כאילו קלה חדשה או שזה קרה אחרי כמה שנים?
מה?
כאילו קלה חדשה שהיה שאלות אם היא רואה את המחמת השמיש, וזה קרה כאילו אחרי שהם התחתנו כבר שנתיים.
מה, המקרה שעליו שמעתי?
פתאום היה להם בעיות עם זה.
לא, זהו, המקרה שעליו שמעתי זה לא היה ביחס לאיזשהו מקרה קונקרטי, אלא שמעתי מדברים על התופעה הזאת של רואה מחמת השמיש ואיך מתייחסים לזה, אם אפשר לבדוק את זה רפואית וכו'. זה היה העניין.
פה, אולי זה כמו בין צורר
ומורים. אני שאלתי את הדוד שלי, שגינקולוג, הוא אומר שזה לא... הוא אומר, יש מקרים שיש דם מהסרוויקס, אם זה קצת פתוח או משהו כזה, אבל שזה יוצא מהמקור הוא לא...
כן. לא, זה מה שבאמת הבית יוסף אומר, זה מיעוט עד מיעוט, זה מאוד נדיר כזה מדבר.
רק בצד של פה, להתחתן עם עוד אישה, זה גם כן אפשרות
לשאת עוד אישה?
כן.
זה שאלה גדולה. זה נוגע בכלל לשאלה עקרונית. האם מותר היום שיש חרם דרבינו גרשום, האם יהיה מותר לשאת עוד אישה?
כן, אבל פה כאילו עם המחבר,
כן.
אז
כתוב הוא... תצא מתחת בעלה כדי שלא יתבטל מפיה ורבייה. אדרבה, משמע שלהתחתן כן. פשוט עם עוד אחת זה לא בא בחשבון.
כן, אז...
כן, נכון, נכון.
אז לפי השולחן ערוך זה כן היה...
מה?
זה היה, לפי המחבר זה היה גם כן בעייתי לעשות, למרות ש...
אפשר אולי לדייק את זה מכאן, אבל אני חושב שהיה יותר טוב לדעת מה שולחן ערוך, מה שיטת השולחן ערוך, מהדברים המפורשים שלו בתחילת אבן העזר. שם הוא מדבר במפורש על זה, מה הייתה התקנה, מותר לשאת עוד אישה, אסור לשאת, כאילו... שם מדברים על זה במפורש. אבל אין לכם, אתה צודק, ככה מדויק מפה, נכון. נכון. בסדר. דיני מראות אדם, סימן קוף פי חט. כל מראה אדום, בין אם הוא כהה הרבה או עמוק, טמאים. וכן כל מראה שחור. ואין טהור אלא מראה לבן, וכן מראה ירוק, אפילו כמראה השעווה או הזהב, וכל שכן הירוק כקרתי או כעשבים, וכן מראה שקוראים בלשון אשכנז בלו. בסדר, אני צריך תרגום. בלו, בכלל ירוק הוא, ואפילו יש בו סמיכות דם והוא אב הרבה, ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצאה מראות הללו טהורה, בסוגריים דלא כתרומת הדשן. הרי מה אומר וכן עיקר? דלא כיש מחמירים לטמאות אם יש בו סמיכות והוא אב, תרומת הדשן, ואם הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ולא מצא כלום, עיין לכמן סימן קוף צדי. טוב, אז בואו קודם כל הקדמה על הסיפור הזה. מה דין תורה? המשנה אומרת במסכת נידה שמן התורה יש חמישה מיני דמים טמאים, והם אדום, שחור, שחור, מה אומרת? אדום הוא אלה שלקה, כקרן קרקום, זה גם כן מין סוג של אדום כזה, כמימי אדמה, זה אדמה מעורבבת במים, החום של האדמה הוא גם כן אדמדם קצת, וכמו יין מזוג, יין שמזוג במים. עכשיו, יש מחלוקת בין התנאים לגבי ירוק, לגבי ירוק, הקוויה בין מעללאל מטמא, חכמים מטהרים, תנא קמא אומר שתולים, זה ספק, לגבי מימי טלטן, מימי בשר צליג, יש מחלוקת, בית הלל אומרים שזה טהור, תנא קמא תולים מספק. יש פה כמה מחלוקות בדברים האלה, אבל מה הנקודה פה? פשוט קודם כל להבין את העניין. דיברנו על זה, אני חושב, בהתחלה, שיש הבדל בין דם שבא מהרחם לבין סתם דם שיוצא, דם פצע או משהו כזה. הדם שבא מהרחם זה דם שכבר שוכב שם בתוך הרחם, בדופן הרחם, כבר כמה שבועות. הרי בעצם זה, איך זה עובד? הגוף מפתח, בונה בעצם איזושהי דופן מסוימת, דופן מסביב לרחם, כדי שבמידה ותהיה הפריה, אם ייקלט עובר, אז הדבר הזה יוכל לתת לו את המזון שהוא צריך. ברגע שאישה נכנסת להיריון ואחרי זה היא יולדת, אז אתם יודעים, הרי כשהתינוק יוצא יש אחריו את השיליה, נכון? השיליה זה מין גוש כזה ענק אדום של המון 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 כלי דם. זה מתחיל משם, זה מתחיל מהדופן הזאת שמסביב לרחם. במידה ולא הייתה הפריה, אז המוח שולח פקודה הורמונלית לגוף לשטוף את זה החוצה, וככה אישה מתנקה ממה קודם. עכשיו, הכלי דם האלה שהיו בתוך הרחם למשך 3 שבועות, הם נראים אחרת מאשר דם טרי שמסתובב במחזור הדם. בסדר? זה ישן יותר, זה יותר חום, יותר סמיך, זה צבע אחר. ולכן המשנה אומרת שבאמת כל מה שתמה זה אך ורק 5 מיני דמים, כי רק הם האופיינים לדם הזה. אז אם בזמן המשנה מישהו היה מגיע עם דם פצע, עם עד שיש עליו דם פצע, אז מיד אומרים לו, זה כלום, זה לא, זה פצע, זה שום דבר. בסדר? עכשיו, יש לזה גם מקור בתורה. התורה אומרת, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע. מה זה בין דם לדם? בין דם לדם הכוונה היא בין דם תמה לדם טהור. מה זה דם תמה לדם טהור? זה דם! איך אתה יכול להגיד שדם יכול להיות טהור? התשובה היא כן, כי זה רק דם שבא מהרחם. דם שלא בא מהרחם הוא טהור. אין איתו בעיה. בסדר? אבל כבר הגמרא אומרת...
מה זה הדם הטהור?
מה?
מה זה הדם הטהור?
הדם הטהור זה מה שלא נמצא בחמישה מיני דמים האלה.
אז מאיפה זה?
כל דם פצע רגיל.
לא מהרחם.
מה?
לא מהרחם.
לא מהרחם. מה הכוונה שזה דם טהור? כי אתה רואה לפי הצבע של הדם, לפי המרקם של הדם, שזה לא במערכם. האמת היא שגם היום אנשים שהם פוסקים, שהם מתמחים בזה וכבר הרבה שנים פוסקים בזה, יכולים גם להבחין אם זה דם פצע או שזה דם מהרחם. כבר כמה פעמים ראיתי את זה אצל הרב דודוביץ' שזה, ולא רק זה, הוא גם גם היו פעמים שהוא סיפר שהגיע אליו אישה עם עד, והוא אמר, ראיתי שיש פה גם דם פצע וגם דם מהרחם. אז הוא אומר, אז שלחתי אותה לבודקת, והבודקת באמת אישרה את זה, שגם רואים שיש דם מהרחם וגם רואים שיש דם פצע. אז אפשר, מהבחינה הזאת אפשר, אבל כיוון שאנחנו לא מספיק בקיאים בזה, וכבר בגמרא כתוב שהמוראים כבר לא הסכימו לבדוק, בגלל שמעו שאנחנו לא בקיאים בדמים, לכן אנחנו לא סומכים על הדברים האלה, והדבר היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו, אפילו זה נראה לנו דם פצע, זה ברגע שמגיעים לבודקת, והיא זה. או מה שאמרנו בקוף פייזן סעיף ה', דיברנו על פצעים, באיזה פצעים אפשר לתלות, באיזה פצעים אי אפשר לתלות, יודעת שמוציא אדם, לא יודעת שמוציא אדם, בדברים האלה, אוקיי? אז ככה, אז למעשה, מה שחכמים אסרו, זה כל מראה שנוטה לאדמימות. בסדר? כל מראה, כל צבע שנוטה לאדמימות, באו חכמים ואסרו אותו. כשחכמים אסרו אותו, אני לא מתכוון לומר שהם אסרו את זה מדרבנן. לא זאת הכוונה. מדרבנן זה קטן, בלי הרגשה. חכמים אסרו את זה, כן, בחומרה של דאורייתא. זאת אומרת שאפילו אם זה לא גודל של גריס וכולי, כל דבר שנוטה לאדמימות, אנחנו אוסרים אותו. עכשיו, ככה. אז זה בעצם מה שאומר השולחן ערוך. כל מראה אדום, בין אם הוא כהה הרבה או עמוק, תמאים. וכן כל מראה שחור, ואין טהור אלא מראה לבן, וכן מראה ירוק, אפילו כמראה השעווה או הזהב, וכל שכן הירוק כקרתי או כאסבים, וכן מראה שכל משונה אשכנז בלו, הכחול. בואו נעצור רגע כאן. אז אמרנו, מראה שנוטה להדמימות, זה מה שנאסר. מראה שחור גם כן נאסר. אני אומר לכם מתוך כמה וכמה פעמים שנפגשתי עם, עם מראה שחור, המראה השחור שנאסר, ופה אני רוצה לתתי שהקדמה מסוימת. אמרו בשם רב שלמה זלמן אוירבך. אמרו בשם רב שלמה זלמן אוירבך. הוא אמר, לא ובכלל, מה צריך שימוש בדברים האלה? מה צריך בזה שימוש? מה, אדום, נוטה לאדמומית, מה? אתה לא יודע מה זה אדום? אדום, כל אחד יודע מה זה אדום. אמר, כך הוא אמר, אני... מתוך מה שאני רואה, מורה הוראה, זה ממש לא כך. ממש, ממש, ממש לא כך. צריך לדעת מאוד מאוד להבחין בין, בין הצבעים, עוד מעט נגיע לצבעים שהם קצת יותר, קצת יותר גבוליים. אבל למשל, אחת הדוגמאות זה צבע שחור. בצבע שחור, יש הרבה מאוד פעמים שיגיע מראה שחור ואנחנו נטהר אותו. ושחור שאותו אנחנו נטמא, זה שחור שאם אתם תסתכלו עליו טוב, תסתכלו עליו גם בזכוכית מגדלת, אתם תראו בפנים אדום. זה... ממש רואים את זה. ממש רואים את הדבר הזה. אז צריך לדעת, ובדבר שכזה אתה צריך מסורת, אתה צריך ללמוד אצל מישהו, שלמד אצל מישהו, שלמד אצל מישהו, ולקבל בזה, לקבל בזה מסורת כדי לדעת להבחין איפה כן ואיפה לא. אבל למשל, היה מי ש... היה מי ש... מי שמאוד מאוד... הקל את התנאים, את הקריטריונים בעניין של בדיקה, וזה בעל תורת השלמים, הנתיבות, פה למטה בסעיף קטן א', הוא כתב ככה, הרי הגמרא אומרת שצריך לבדוק את ה... יש הלכות מאוד, מאוד ספציפיות, איך בודקים מראה, דווקא ביום ולא בשמש, אלא בצל, צריך לעשות צל עם היד, כן? ולא בלילה וכן הלאה. האם ההלכות האלה שייכות היום או לא שייכות היום? הטור לא מביא אותם, השולחן האוך לא מביא אותם. זה היחיד שלו לגבי צבעים, כל ה... זה רק פה. זה הכל. שואל תורת השלמים, למה? למה הוא לא הביא את כל ההלכות האלה? והוא אומר, התשובה לזה היא מאוד פשוטה. כל מה שהיה שייך לעשות את כל ההגבלות האלה, רק ביום ורק בצל וזה, זה בזמנם, כשהיו בקיאים, אז אתה צריך להבחין בדיוק, האם זה מתוך החמישה מיני דמים, או לא מתוך החמישה מיני דמים, אז אתה צריך לעשות ההבחנה הזאת. אבל היום הוא אומר, כל דבר שנוטה להדמימות, אתה כבר מטמא אותו. זאת אומרת, זה אתה יכול גם לראות בלילה. אתה לא צריך את זה, תסתכל לאור הנר, זה נוטה להדמימות. אמרנו, תטמא את זה, זה לא נוטה להדמימות, ירוק, לבן, אין לך מה להסתפק בזה בכלל. לכן כל ההלכות האלה לא קיימות, כך הוא אמר. אבל אני אומר עוד פעם, מורי הוראה, גם הרב מרדכי אליהו, גם הרב ווזנר, ככה קיבלתי, בקיצור, גם שמעתי את זה מהרב בורשטיין, שמעתי, כל מי שפוסק בעניינים האלה, בפירוש לא מסכימים לדבר הזה. לא מסכימים לדבר הזה, זה לא נכון. צריך לראות דברים באור יום, יש המון המון פעמים שבהם התאורה מאוד משנה. סתם לדוגמה, אם אני אקח איזשהו עד, ואני אסתכל על הרקע הזה, על הרקע של הספרייה החומה הזאת, הסיכוי שאני אחמיר בה הוא הרבה יותר גדול. מאשר אם אני אקח אותו ואני אשים אותו על רקע של דף לבן. בסדר? התאורה הזאת למשל, פלורוסנט. בסדר? הפלורוסנט למשל, הוא מאוד מקל. הוא מאוד מקל, הוא הופך את הצבע המקורי לצבע יותר לבן. לעומת זאת, אם זה נורה שהיא צהובה, אז היא מאוד מחמירה. היא הופכת את הדברים להרבה יותר חמורים. הרב בורשטיין סיפר שהיו לו כמה פעמים שהגיעו אליו נשים. שאמרו לו ככה, הביאו לו מראה, ואמרו לו, שמע, כבוד הרב, זה, ראיתי פה דם. ואז הוא פתח את זה, הסתכל, והוא רואה שאין שם דם בכלל. בסדר, יש שם משהו, אבל זה לא דם. ואז הוא הראה את זה לאותה אישה, ואומרת, באמת, אני לא יודעת לאיפה זה נעלם. הוא אמר, לא הבנתי מה, איך הסיפור הזה קורה, לאיפה הוא נעלם. אז אמר, עד שהוא תפס את הפתרון. הוא אמר, האישה הרבה פעמים בודקת את עצמה בשירותים. בשירותים, היום זה כבר פחות, אבל פעם, בדרך כלל בשירותים היה אור צהוב. אז הוא אומר, גם האור הצהוב, תוסיפו גם את הלחץ, את הפאניקה, ברגע שהיא רואה משהו כזה, שנראה קצת אדום, אז היא בטוחה שהיא רואה דם. אז היא רצה, ואומרת, ראיתי דם. אבל אז היא מגיעה, והרב מסתכל באור שהוא לא צהוב, ואז פתאום מסתבר שהדבר הזה הוא לא דם. אוקיי? אז לכן הפוסקים דווקא מאוד 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 הקפידו, מאוד הקדקו. אם זה, הרמוד חלק כותב, אם זה מראה שהוא ברור לאיסור או ליתר, אתם יודעים, יש מראה שאין לך מה להתלבט לגביו, לכאן או לכאן, אז זה אפשר לבדוק בלילה. אבל אם זה מראה שיש מקום להתלבט, הרבה מאוד פעמים אומרים לבן אדם שבא ושאל, חכה עד הבוקר. חכה עד הבוקר, בוא אז נראה. בסדר?
הרב דיבר על זכוכית מגדלת, זה לא צריכים את זה או זה...
מה? מה עם הנושא של זכוכית מגדלת? זכוכית מגדלת, זכוכית מגדלת, יש בה כמה יתרונות ויש בה גם כמה חסרונות. העניין הוא ככה, תראו, קודם כל, מה שיכול לאסור, זה רק מה שעין רגילה רואה. אם יש נקודה אדומה, שעין רגילה לא יכולה לראות אותה, ועל ידי זכוכית מגדלת אתה רואה אותה, זה לא נאסר. היה לי השבוע כזה דבר. ממש השבוע. נקודה כזאת, שבעין רגילה אי אפשר לראות אותה, זכוכית מגדלת שמגדילה פי 14, פי 15, ראינו אותה. אז זה לא עושה. זה לא עושה. למה זכוכית מגדלת נועדה? זכוכית מגדלת נועדה למשהו שאתה רואה אותו בעין הרגילה, רק אתה לא יודע מה זה. ואז הזכוכית מגדלת עוזרת לך כדי להבהיר לך את התמונה, מה זה הדבר שראית. אותו דבר דרך אגב גם לגבי הלכות תולעים, אותו סיפור. חרק שאתה לא רואה אותו בעין רגילה, אז זה לא, אין בזה שום איסור, אחרת כל המיקרובים, אין לך טיפת מים שהם במיקרובים. אבל אם זה משהו שאתה רואה אותו, רק אתה לא יודע לזהות אותו, ועל ידי הזכוכית מגדלת אתה רואה את העיניים ואת הפה שמחייך אליך, זה אסור. אז זה אסור, כי אתה באמת רואה אותו בעין רגילה. עכשיו, הבעיה הגדולה היא הרבה פעמים בזכוכית מגדלת רגילה שהיא מעוותת את הצבע. ולכן בזמנו כשלמדנו אצל הרב בורשטיין במכון פועה, אז הוא אמר שבזכוכית מגדלת אסור לסמוך עליה לעניין צבע. תסתכל בעין הרגילה, ואז אם אתה צריך הבהרה לראות בדיוק מה זה, תסתכל בזכוכית מגדלת, אבל את הצבע תקבע לפי העין הרגילה. עכשיו, אחרי זה, כשהתחלתי ללמוד אצל הרב דודוביץ', אז הוא הראה לנו בדיוק איזה זכוכית מגדלת לקנות, והזכוכיות מגדלת שיש לנו, זה זכוכית מגדלת שהיא נקראת טריפלט. זה שלוש עדשות. זה זכוכית מגדלת של יהלומנים, שהיא דואגת לזה שהצבע יחזור להיות הצבע המקורי. ואז בעצם אפשר לסמוך עליה גם לעניין הצבע. וזה גם כן תלוי איזה גודל של זכוכית מגדלת. אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. זה מאוד תלוי גם באיזה זווית מסתכלים, אבל בגדול זה העניין. בסדר? טוב, אז איזה מראות... וואו, הזמן שלנו כבר כמעט נגמר. טוב, אז איזה מראה יש לנו? רק נגיד את הזה. מראה לבן, או מראה ירוק, או מראה כחול. אלה המראות שלא נוטים לאדום, ולכן שם אנחנו יכולים להקל. מה זה ירוק? אז פה צריך לדעת שיש פה שני סוגים של ירוק. יש את הירוק הכרתי, ירוק, כמו החולצה שלך, שהיא ירוקה. הירוק שעליו אנחנו מדברים, שבו הייתה המחלוקת בין הקוויה בין מעללה לבין חכמים, זה ירוק שהוא מה שנקרא היום זהב. בסדר? ירוק שהוא נוטה לזהב. עכשיו, כשאתה מסתכל על צבע זהב, אתה מבין בהחלט מה המקום לחשוב שיש בזה הדמימות. אוקיי? אז הצבע הזה הוא כבר צבע יותר גבולי, ועל הצבע הזה אנחנו נדבר אחרי זה. יש פה דיון שלם בין האחרונים, איך מתייחסים לזה. אחרי הפעם הבאה, בזה עכשיו.